רדיו סולי תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקה.
שלום, שלום רב, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים, זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. אני שמחה לארח היום באולפן אורח מרתק, את פרופסור יובל חלד. הוא שימש כפיזיולוג הראשי של צה"ל, הוא היה מנהל מכון אלר למחקר רפואי בתל השומר, הוא מדען בכיר, יועץ בינלאומי במגוון תחומים וסופר. הוא מחבר הספר החדש והמקיף ביותר בעברית בנושא מדע אריכות החיים. האם הם פעם תהיתם מדוע אנחנו מזדקנים? האם חשבתם שאולי אפשר לעצור את תהליך ההזדקנות? ומה בכלל הקשר בין הגיל שלנו לבין הבריאות שלנו? היום נצלול לעומקן של שאלות אלו ורבות אחרות. פרופסור חלד יחשוף בפנינו את הממצאים העדכניים ביותר בתחום מדעי אריכות החיים. הוא יסביר לנו מהם התהליכים שמובילים להזדקנות, יחשוף בפנינו דרכים מעשיות ופרקטיות, מאזינות ומאזינים, ממש מחר בבוקר, מה עלינו לעשות כדי לחיות שנים טובות יותר ואולי גם ארוכות יותר. אז אם אתם סקרנים לגלות האם באמת גיל הוא רק מספר, ואם יש סיכוי שבעתיד נוכל לחיות הרבה יותר, יישארו איתנו. מצפה לנו שיחה מרתקת שעשויה לשנות את הדרך בה אנחנו חושבים על הזדקנות ועל בריאות. אז אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר. אני כאן לנפץ את המיתוס שהגיל השלישי הוא סוף המשחק. למעשה אני רואה אותו כשלב הבונוס בחיים. כמומחית לגיל השלישי ולנומרולוגיה, גיליתי שהמספרים בחיים הם לא סתם נתונים, הם המפתח לפוטנציאל הדיר שתמון בכל אחד ואחת מאיתנו. אני עושה את זה בהרצאות, בסדנאות ובליווי האישי שלי בקליניקה. אז אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות, הערות, כל מה שבא לכם, תפנו לטלפון 054-444-0668 או תחפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה המאוד חשובה שלנו, כמו בכל שבוע אני רוצה להזכיר לכם כי השיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בכל שאלה, בעיה או אתגר שיש לכם. אחר הצהריים טובים, פרופסור חלד.
אחר הצהריים טובים, נעמי.
אני שמחה שהגעת. אני הצגתי אותך. יש משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף להצגה?
את הצורך שלי והחיבה שלי על לשתף בידע המקצועי שצברתי כמדען, כחוקר, כמרצה לאורך כבר עוד מעט 30 שנה, אני רואה בזה ממש שליחות לשתף את הציבור ובאמצעות הזאת לקדם את בריאותו של הציבור.
נהדר. אז אנחנו ישר נצלול לנושא שאליו התכנסנו כאן היום, לא נלך סחור סחור, ונשאל את השאלה הראשונה, מה זה בריאות ומי זה למעשה אדם בריא?
שאלה ראשונה שאני שואל לא פעם את הסטודנטים שלי בפקולטות השונות שאני מלמד בהם, בפקולטה לרפואה בתל אביב, בסמינר הקיבוצים, בעולם, אני שואל אותם, אתם עכשיו יושבים ולומדים פה במקצועות הבריאות, תגידו לי מה זו בריאות? מסתבר שגם אנשי מקצוע בתחום הרפואה לא כל כך יודעים מה ההגדרה של בריאות. התשובה האינטואיטיבית לעתים היא שבריאות זה היעדר מחלה.
כן.
ולא כך הדבר.
זה מה לא. זה לא מכן.
אז באמת, ארגון הבריאות העולמי דן בשאלה הזאת, ובשנת 1946 הוא נתן הגדרה למושג בריאות שלא השתנתה מאז, ותכף אני אגיד לך איך אני קצת ואחרים קצת מרחיבים אותה. בריאות היא שביעות רצון מלאה, לפי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, שביעות רצון מלאה, נפשית, פיזית וחברתית. כלומר, אדם צריך להיות שבע רצון ממצבו הגופני, ממצבו הנפשי וממצבו החברתי, והוא אמר קומפליט. יש לי ויכוח עם המושג קומפליט, כי אין כזה דבר קומפליט.
לחלוטין.
כי זה לא קורה, יש לנו פלוקטואציות יומיומיות. אבל מה שכן חשוב בהגדרה הזאת, שבריאות היא סוגיה הוליסטית, שיש בה גם נפש, גם גוף, גם חברה, והדבר הנוסף, שיש בה מרכיב סובייקטיבי, כי הפרספציה, התחושה שלי, יכול להיות שאני אחשוב על מישהו שהנה הוא עשיר, יש לו הרבה חברים, בדיקות הדם שלו תקינות, ואני אגיד, הנה אדם בריא, אבל אולי הוא לא מרגיש ככה.
סובייקטיביות.
סובייקטיביות, כן, יש פה מרכיב סובייקטיבי. אבל החלק ההוליסטי פה הוא החשוב. התוספת שאני מוסיף לה, בספרים שלי, בהרצאות שלי, ואני לא היחיד, היא שבריאות היא היכולת שלנו גם להסתגל לאתגרים, היכולת שלנו להסתגל לסטרס. כלומר, אדם שהוא חסין יותר, ומכאן כמה מושג חוסן, שאנחנו מדברים עליו בהקשרים רבים, המושג הזה מבחינתי מבטא בריאות, כי כולנו נחשפנו, נחשפים ונחשף לבורות, ניפול לבורות במהלך החיים שלנו, נפשיים, פיזיים, חברתיים. מי שיודע להתמודד טוב יותר עם הבורות האלה ולא להתחפר בהם, להישאר למעלה או לצוף כמה שיותר למעלה מהאתגרים האלה, מבחינתי זה תוספת חשובה למושג בריאות. זו התפיסה שלנו, שני אנשים יכולים להיות זהים בכל דבר, להיחשף לאותו אירוע ושניהם יצאו מהאירוע הזה אחרת. זה שיצא ממנו חסין יותר, חזק יותר, עמיד יותר, הוא מבחינתי גם הוא יותר בריא מהאדם אחר. ואנחנו רואים אנשים על כיסא גלגלים או קטועי גפיים שהם יותר מאושרים מאנשים שלכאורה יש להם הכל.
אז זה לא מה שיש לנו, אלא מה שאנחנו באמת מבינים.
תופסים.
ותופסים.
איך אנחנו תופסים את
ואיך אנחנו רואים כן, את מה כן. שיש לנו.
יש פה מרכיב, אני חייב לומר, יש פה מרכיב אישיותי גנטי, שאנחנו נולדים איתו, אבל אפשר גם לאמן אותו. אפשר לשנות את התפיסה שלנו.
אז 50% מתחושת העושר שלנו, אנחנו יודעים היום, היא גנטית, אבל ה-50 האחרות זה דברים גם שתלויים בנו ובנסיבות חיינו, נכון,
נכון? נכון, חלק מהם זה מזל, וחלק מהם אנחנו צריכים לעבוד על זה.
40%, מחקרים כן. אומרים 40% תלוי בכל אחת ואחת מאיתנו,
יותר,
זה המון,
יותר,
אפילו יותר, יותר, אתה אומר.
יותר, יותר, 60%.
60
כן,
כבר
כן,
אתה
כן,
מדבר.
כן, כן, בטח.
אז למדנו מה זה בריאות, אז מה זה הזדקנות? עם בריאות, זה מה שאמרתי, אז מה זה הזדקנות?
אז קודם כל, הזדקנות היא בשורה התחתונה, היא ירידה בפוטנציאל שלנו להיות בריאים. זה תהליך ביולוגי שעדיין אנחנו חושבים שהוא טבעי. יש כאלה שמתווכחים עם העניין הזה, אם תרצי נעמיק בזה כמובן. כן. אבל בעצם הזדקנות זה תהליך שבו היכולת של תאי הגוף שלנו, מערכות הגוף שלנו והגוף כולו, להתמודד עם גורמי סטרס, עם אתגרים, להגיב אליהם, לתקן נזקים ולהסתגל יורדת. דוגמה, כן, דוגמה, שאדם צעיר הולך לחדר כושר ומרים משקולות, השרירים שלו והעצמות שלו התאבו והתחזקו, אדם מבוגר שיחשף לאותו סטרס בחדר כושר, היכולת שלו להסתגל, לבנות שריר, לבנות עצם, היא הרבה יותר מוגבלת. וזה נכון לכל דבר. כל סטרס שאדם מבוגר נחשף אליו, החוסן שלו, העמידות שלו לאותו סטרס היא הולכת ופוחתת. אפשר להסביר את זה החל מרמת המולקולה, אבל אנחנו רואים את זה ברמת הגוף כולו. שדיברו איתנו בקורונה על אנשים שהם בסיכון גבוה יותר לתחלואה ותמותה, היו כמה קבוצות, אנשים שלקו בהשמנה, מחלה וכו', אבל גם האנשים המבוגרים, בשפה שלי, הזדקנות היא ירידה ברזרבה הפיזיולוגית שלנו.
אז מאיזה גיל אנחנו מתחילים להזדקן?
סטטיסטית, אנחנו מתחילים להזדקן מרגע שאנחנו נולדים.
טוב,
אבל מבחינה ביולוגית, האמת, מבחינה ביולוגית, אנחנו מגיעים לשיא הפיזיולוגי שלנו, איפשהו בעשור השלישי של חיינו.
בעשור השלישי של חיינו.
כן, אנחנו מגיעים לשיא הפיזיולוגי. אגב, אפשר להסתכל על השיאים האולימפיים, השיאים העולמיים בספורט.
כן.
הם כולם איפשהו באזור הזה של גיל 25, 26, 27, 28. יש כמובן חריגות, ביולוגיה זה לא מתמטיקה, אבל איפשהו באזור ה-25, 26, אנחנו מגיעים לשיא הפיזיולוגי שלנו. בסוגריים אני אומר לך, שחלק מהחיילים המתוקים שלנו, שרתים עכשיו באיפה שלא משרתים, הם לא סיימו את הגדילה שלהם עוד.
כן.
ואגב, מבחינה קוגניטיבית, מבחינת מה שאנחנו קוראים, התפקודים הניהוליים שלנו, ה-executive functions, הם מגיעים לשיא שלהם בגילי ה-30 ומשהו, 40 אפילו. אבל מאיפשהו מגיל 30, הייתי אומר, מתחיל תהליך של, שבו הבלנס, שיווי המשקל בין תהליכי הבנייה לפירוק של הגוף, מתחיל קצת להיות לטובת תהליך הפירוק של הגוף. קשה לנו יותר לבנות מסת שריר, מסת העצם כבר היא אחרי השיא שלה, היכולת שלנו להסתגל לגורמי סטרס הולכת ופוחתת, אבל זה דבר שהוא ניתן להתערבות, ניתן למתן אותו, ניתן לדחות אותו.
אז אתה אומר שכבר מהעשור השלישי של חיינו, אנחנו כבר מתחילים...
מסוף העשור השלישי.
מסוף השלישי, כן. מתחילת שנות ה-40.
מתחילת, לא, העשור השלישי זה בין 20 ל-30. איפשהו מגיל 30 בצפונה, אנחנו, באופן, עוד פעם, זה באופן ממוצע.
הבנתי. אז איך אפשר, אז אתה אומר שזה תהליך בלתי נמנע למעשה. זה מה שאתה אומר?
ההזדקנות... נתפסת היום כתהליך בלתי נמנע.
אנחנו יודעים שלכל מחלה מנסים למצוא תרופה, נכון? האם הזדקנות נחשבת היום כמחלה?
זו השאלה השנייה שאני שואל בקורסים שאני מדבר על מדעי הזדקנות, על מדעי אריכות הימים, ואני דן בזה בהרחבה גם בספר שלי.
שתכף נדבר עליו.
היא שאלה, כן, עד מתי? רק עד 120, זה השם הספר. זו שאלה שלא פעם מעוררת רחש בקהל המאזינים שלי, אם הם סטודנטים, אם הם רופאים, וגם אם זה הקהל הרחב שאני אוהב להרצות לו. הזדקנות, מחלה, מה פתאום? הזדקנות זה תהליך ביולוגי טבעי, מה פתאום אסור לקרוא לזה מחלה? אז פה צריך לשים לב. השאלה אם הזדקנות היא מחלה לא באה על מנת להכניס את ההזדקנות לספר המחלות, אלא בגישה שאני מציג, מכיוון ש... נעמי, במה אנחנו מטפלים היום? במה רפואה מטפלת היום?
במחלות?
מטפלת במחלות. בואי נדבר על המחלות הכרוניות. כי תראי, מחלות טראומה ותאונות וניתוחים, אין מה לעשות, הרפואה שלנו היא הכי טובה בעולם, והיא עושה את זה נהדר. אבל מה קורה עם המחלות הכרוניות, שאנחנו קוראים להן מחלות תלויות הזדקנות? סרטן, יתר לחץ דם, סוכרת, מחלות לב, דימנציה.
מטופלות.
הן מטופלות כשהן כבר מתחילות להתפתח, או כשהן קיימות. זה קורה בדרך כלל כשאנחנו מבוגרים. אבל המחלות האלה מתחילות להתפתח מגיל צעיר, והן לא סתם נקראות מחלות תלויות הזדקנות. כי מה שגורם לדימנציה ולסוכרת, ולחלק ממחלות הסרטן, ובטח למחלות עורקים הכליליים, זה הזדקנות של התאים. ההזדקנות של התאים מורידה את הרזרבה הפיזיולוגית שלהם, כמו שאמרתי, מורידה את היכולת של התאים להתנגד לאותם מחוללי מחלה פנימיים או חיצוניים, שטח ההפקר של התא, כן, גדל, ואז אנחנו נוטים לחלות במחלות, ואז מתחילים לטפל בהם לרוב באמצעות תרופות. הטענה שלי היא, שעבור המחלות הכרוניות, הרפואה המודרנית שאני מאוד מעריך אותה, היא מאוד ריאקטיבית, היא מגיבה, בעוד שהיא צריכה להיות פרואקטיבית. והתשובה השנייה לנושא הזה, שאנחנו מטפלים במחלות, אבל לא מטפלים בגורם למחלות. והגורם למחלות היא הירידה בחוסן של תאי הגוף שלנו, הגורם למחלות הוא ההזדקנות של התאים. בואי נעמי, נטפל בהזדקנות שלנו, וזה יכול למנוע או לעכב משמעותית את המחלות, ולכן אני מציע מאוד שבתפיסה שלנו, בתפיסה, לא בהגדרה, נתייחס אל תהליך ההזדקנות כאל מחלה, וננסה לייצר תרופות או טיפולים אחרים לתהליך ההזדקנות עצמו. היום אי אפשר לייצר תרופה נגד הזדקנות, כי הזדקנות לא נחשבת כמחלה. עוד מילה אחת בעניין הזה, כשאני שואל שוב את הקהל הרחב או את הסטודנטים, סטטיסטית מה הגורם הכי משמעותי לתמותה בעולם המערבי, אז זה בדרך כלל או מחלות לב או סרטן, אבל בינינו ובין המאזינים, הגורם הסטטיסטי הכי גדול לתמותה
הזקנה.
הוא הזקנה, הוא הגיל.
אז אתה אומר שהזדקנות היא סוג של מחלה, סוג, נכון?
אני לא רוצה להגדיר אותה כמחלה, אבל בהתייחסות שלה, מכיוון שהיא גורם הסיכון למחלות, אפשר להגדיר אותה כמחלה. זה לא אומר שמי שזקן צריך להגדיר אותו כחולה, אבל האטיטיוד, הגישה שלנו לתהליך ההזדקנות, אם היא תהיה כאל מחלה, נדע לטפל במנגנונים של ההזדקנות ולמנוע מחלות.
ברור. אז האם יש הבדל בין הזדקנות ביולוגית שכולנו עוברים, לבין הגיל הכרונולוגי שלנו?
אז לרוב, היום אנחנו מתייחסים, דיברנו על הגיל השלישי, שהגיל השלישי כבר מתחיל מגיל 65, היום אנחנו מדברים על הגיל הרביעי, שהוא מעל גיל 85,
ו... גיל חמישי כבר.
יש גם גיל חמישי, נכון, בהחלט. אז היום אנשים מגיל 65, מטעם פנסיה וביטוח לאומי, כבר נחשבים זקנים. אני מכיר הרבה אנשים בגילאים 10 ו-20 שנה, שהם בשיא שלהם, וכואב לומר שהם זקנים. אבל גם המילה זקן לא צריכה להיות מילת גנאי, כן? יש זקנה, ואני רואה בה, כמו שאת אמרת מאוד יפה קודם, יש בה חוכמה בהזדקנות, ונדבר על המקומות האלה שתופסים אותם ככה. ולכן, ככל שעובר הזמן, וככל שאנחנו מצליחים להיות יותר בריאים, יותר זמן, אנחנו מתחילים לדבר על הפער בין המושג גיל כרונולוגי, שהוא הגיל שנקבע לפי תעודת הזהות שלנו.
תגדיר גם מה זה גיל ביולוגי.
אז זהו, אני אומר, אנחנו עושים הבחנה בין הגיל הכרונולוגי, שהוא הגיל שנקבע לפי מועד בו נולדנו.
כן, תעודת הזהות.
נכון, והגיל הביולוגי, שהגיל הביולוגי מבטא את המצב התפקודי שלנו, המצב הבריאותי שלנו. כך שיכול להיות ששני אנשים בגיל כרונולוגי 60, אחד מכיוון שהוא, הרזרבה הפיזיולוגית שלו נמוכה, והוא גם מסיבות שלא קשורות בו, וגם מסיבות שכן קשורות בו, הוא יזדקן מהר יותר. אז הוא בגיל כרונולוגי 60, אבל הוא בגיל ביולוגי מבוגר יותר, 65 או 70. אבל יכול להיות אדם בן 60, שהוא בגיל ביולוגי 50 או 40, כי יש לו גנטיקה טובה יותר, אבל גם כי הוא אימץ הרגלי חיים טובים יותר לאורך זמן, ואז הוא במצב תפקודי טוב יותר. והיום אנחנו מחנכים יותר ויותר את האוכלוסייה, שאת הגיל הביולוגי אפשר לשנות, ונעמי, אפשר לשנות את הגיל הביולוגי בכל גיל.
או, זאת נקודה מאוד חשובה.
לטוב ולרע.
זאת אומרת, בכל גיל, אנחנו תכף נדבר וניתן למאזינים והמאזינות שלנו המלצות ממך אישית, מה הם יכולים לעשות מחר בבוקר כדי לחיות יותר טוב, ולהאריך גם את החיים שלהם. אבל לפני כן, בספר שלך, שאתה יכול להציג אותו, עד 120.
עד מתי? רק עד 120.
רק עד 120.
כן, היום אנחנו שמאחלים, יש לי פרק בספר, שאני אומר, היום אנחנו מאחלים לאנשים עד 120, עד מתי נאחל להם רק עד 120.
שזה יהיה כמו כללה.
אולי אנחנו בעתיד נוכל לאחל להם יותר. אגב, השיאנית העולמית היא הגברת ז'אן לואיס קלמן, שחיה עד גיל 122, נפטרה בשנת 1997, ואולי בעתיד הלא רחוק נוכל גם לאחל לאנשים יותר מזה.
כן.
ובבריאות.
זהו, זה הכי חשוב. והשאלה שלי, בספר אתה מדבר על תוחלת בריאות. אז מה זה תוחלת בריאות, ולמה היא חשובה יותר מתוחלת חיים?
כן, אז תוחלת חיים זה כמה שנים אנחנו חיים בממוצע. במדינת ישראל גברים 80, נשים 84, זה תוחלת החיים שלנו.
נשים עוקפות בסיבוב.
עוקפות בסיבוב, יש לזה גם סיבות מעניינות, אבולוציוניות, גנטיות, הורמונליות. תוחלת בריאות זה כמה מתוך תוחלת החיים שלנו אנחנו בריאים. אז זה לא חוכמה רק בוא נאריך את תוחלת החיים. אנחנו רוצים לחיות יותר חיים וגם לחיות יותר חיים כצעירים. ולכן הרעיון הוא להגיע לגיל מבוגר יותר, אבל גם בריא יותר. אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לגיל 90 או 100 או 100 ומשהו, כשבשנים האחרונות לחייו הוא על ערש דווי או לא מתפקד או חולה, ובפועל אגב, בין 5-10 שנים מתוחלת חיינו היום בעולם המערבי, האחרונות של חיינו, אגב, ההוצאות הכלכליות הן הכי גבוהות, לכן חשוב לחסוך לגיל הזה, והדבר השני שיש לנו איזושהי דיסביליטי מסוימת. אז כל הרעיון הוא להאריך את תוחלת הבריאות כמה שיותר, כדי, אני אגיד, זה לא כל כך נעים לשמוע את זה, זה כדי שגם נאריך את תוחלת החיים, אבל נצמצם את משך הסבל של סוף החיים. אני משווה את זה לפעמים לסוללת ליטיום. סוללת ליטיום היא עובדת על אותו הספק כל הזמן עד שהיא נגמרת. אז ככה להמשיל קצת את החיים שלנו, בואו נחיה בריא, ואת סוף החיים שעדיין אנחנו מבינים שקיים, נצמצם את זמן הסבל, ואת זה אפשר לעשות.
אפשר לעשות ורצוי לעשות. למה קראת לספר עד 120? כאילו, למה בחרת את השם הזה?
אנחנו מאחלים היום לאנשים עד 120, כי זה מבחינתנו נתפס לגיל המרבי שלנו. הוא לא רחוק.
נכון.
אז אנחנו אומרים לאנשים, תחיו עד 120. אני בספר הזה רוצה קצת לאתגר את האיחול הזה. רוצה לאתגר אותו. בספר אני מדבר על האפשרות שזה יקרה, אני גם מסתייג ממנה, אני מתווכח עם עצמי בספר, על האם נוכל באמת להאריך חיים, מה האפשרות לעשות את זה, אז אני דן שם מה אנחנו יכולים לעשות בתוך המאה או 90 השנים האלה שאנחנו חיים היום, ומה נוכל לעשות כבר היום, אולי קצת להאריך יותר, ואולי בעתיד אני דן קצת באופן עתידני, לאן אנחנו נגיע, ולכן המילה רק פה היא מילה מאוד חשובה.
האם אנחנו רוצים להאריך מעל 120? האם נהיה אותם אנשים? אם נגיע ל-150, אוקיי? זה לא רחוק, נכון? 150 זה לא משהו שהוא מאוד רחוק מההיגיון. האם אנחנו רוצים כבני אדם, האם החברה רוצה את זה?
אז גם בזה אני דן ארוכות בספר שלי, ואני שואל את השאלה, אריכות חיים, זה שם הפרק. אריכות חיים, ברכה או כללה?
או כללה.
וכמו שאת מבינה, אני עוסק בשני הדברים האלה. ברכה זה כאשר אנחנו מצליחים להאריך את תוחלת החיים וגם את תוחלת הבריאות, מצליחים לשמר תפקוד, משמעות, חיי חברה, ואת כל מה שדיברנו עליו קודם כמהו בריאות. אם אנחנו מצליחים לייצר מצב שבו אנחנו נאריך את חיינו ונהיה יותר בריאים, משמעותיים, אז אנחנו גם נהנה מהחיים שלנו. דיברנו על קריירה למשל, כן? אנשים, אני רואה את זה בעתיד הלא רחוק, וזה כבר קורה היום, אנשים מתחילים קריירה שנייה ושלישית, הם חיים יותר, יש להם יותר אפשרות, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לטייל עם הנינים שלנו, אנחנו רוצים אחרי הפרישה שיהיה לנו חיים משמעותיים, אז כן, אבל אריכות חיים היא גם יכולה להיות כללה, כי חיים ארוכים יכולים להיות משעממים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חיים בסביבה שאנחנו לא אוהבים אותה, אפילו לפעמים בסביבה קרובה שאנחנו לא אוהבים אותה. הם יכולים להיות לא משמעותיים, הם יכולים להיות קשורים במחלות, ולכן הנושא הזה הוא נושא שאנחנו צריכים להתייחס אליו באופן מדוד. חלק מהאנשים אומרים, בטח, אני רוצה להאריך חיים, לחיות יותר. רוב האנשים אומרים, אגב, אני לא כך מאמין להם. אני לא רוצה, כתב לי מישהו, העליתי פוסט בפייסבוק על נושא של אריכות חיים, כתב לי אדם נחמד, אני כבר בן 80 וזה הספיק לי. אריקסון, הפסיכולוג, לימד אותנו שיש לנו, אנחנו עוגרים פלוסים בחיים שלנו. יש מספר שלבי חיים שאנחנו מסיים כל שלב עם פלוס או עם מינוסים. אנשים שצוברים יותר פלוסים, זה אנשים שמגיעים לחיים ארוכים, הם מרגישים משמעותיים, אפילו אגב הם נוח להם יותר לסיים את חייהם. אנשים שמגיעים לחיים לגיל מבוגר והם פסימים וזועפים, זה אנשים שצברו מינוסים בחייהם. לכן רצוי להתחיל מוקדם לטפל בעצמנו, אבל אף פעם לא מאוחר להוסיף את את הפלוסים האלה.
אז תראה, אנחנו נצא לשיר, נעשה הפסקה קטנה, ולאחר מכן ניתן למאזינים ומאזינות המלצות שלך איך לעשות את זה.
בסדר גמור.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים מלאים בטות ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת עושר.
אוקיי, חזרנו אליכם, ואנחנו עם פרופסור יובל חלד. פרופסור, איך עושים את זה?
אני רוצה לומר אבל קודם משהו, היה לנו פה הפסקה נורא נחמדה.
נכון.
ונעמי שהיא נומרולוגית, ואנחנו פעם ראשונה נפגשים.
נכון.
והיא בכמה דקות אמרה עליי דברים שאני, I was impressed.
אז
ישר כוח, באמת קלט בול, ואני באמת באמת התרשמתי.
אז אוקיי, תודה רבה על המשוב.
גם התרגשתי, האמת.
כן? אז אוקיי, אני... זה עוד משהו שאני עושה, מספרים, נכון? דיברתי בהתחלה על המספרים.
מעניין מאוד, מעניין מאוד.
אז נומרולוגיה זה עוד אחת מהיכולות שלי, וכן...
אני לא יודע איך עשית את זה, אבל עשית את זה טוב.
אוקיי. אז בוא נראה איך אתה עושה את זה טוב, ונותן למאזינים והמאזינות שלנו כלים לחיים בריאים, משמעותיים וטובים יותר. קחו לכם נייר, קחו לכם מחברת, קחו לכם עט, ותתחילו לכתוב, כי אתם מקבלים כאן את ההמלצות הכי טובות שאתם יכולים, מהבכיר ביותר.
יש 4 רגליים לשימור הבריאות שלנו. ומעל 4 הרגליים האלה מתנוסס לו עוד דבר שאני אעלה אותו. אז אני אדבר על 5 תחומים, 4 רגליים ברורות, ועוד תחום אחד שחזק אותם. הראשון, ההמלצה הראשונה שלי היא ההמלצה הבסיסית ביותר שעבורה נועד גוף האדם, זה היא תנועה.
תנועה.
פעילות גופנית. פעילות גופנית. גוף האדם נועד לנוע, ולנוח ולהתאושש מהתנועה כמובן, תכף נדבר על מנוחה. פעילות גופנית, שילוב של פעילות אירובית, הליכה, ריצה קלה, שחייה, כל דבר שהוא נמשך לאורך יותר מכמה דקות, זה חייב להיות מותאם כמובן לגיל, למצב הפיזי, פעילות אירובית, פעילות כנגד התנגדות, כוח, אימוני כוח, בטח ובטח בגיל השלישי.
כוח אתה מתכוון מה?
להרים משקולות, משקל גוף, גומיות, כל דבר שיש בו מרכיב של כוח, שאנחנו יכולים לעשות אותו מספר מצומצם של פעמים, כמו שכיבות צמיחה, רמת משקולות, 10, 12 פעמים עד שנתעייף, זה אימון כוח. אנחנו מאבדים מסת שריר עם הגיל שפוגעת בתפקוד שלנו ומקצרת את חיינו. יש מחקרים חד משמעיים שמראים שכושר גופני גבוה, אירובי, סבולת לב ריאה וכוח, הם מאריכים חיים, ובצד השני, אם אין לנו מספיק, הם מקצרים חיים. אני רוצה לשאול את המאזינים ברשותך, נעמי, כוח שריר וסבולת לב ריאה גבוהות מאריכים חיים. ירידה בהם עם החיים מקצרת חיים. כמה פעמים רופא המשפחה שלכם שאל אתכם או בדק את כוח השרירים שלכם או את סבולת הלב ריאה שלכם? לא קורה.
אני יכולה להעיד שהרופאה שלי מעולם לא שאלה אותי אם אני מתעמלת, אם אני עושה ספורט, אם אני הולכת ברגע, מעולם לא.
ואלה לפני כל השאר, את יודעת, יש לי, העברתי הרצאה לפני, אני מעביר הרצאות גם בפורומים מקצועיים של... של חוקרים ורופאים, וגם אקדם תנועה לתרופה. חד משמעית.
זה עוד הרמב״ם אמר.
הוא אמר את זה בדרך אחרת.
נכון,
כן, אבל זה...
תרבה אגב, תנועתך.
נכון, נכון. בריאות.
בריאות, מה זה בריאות?
לא, מוצחה, וכולי, בטח, בטח. אז אחד רגע, זה פעילות
אבל,
גופנית.
אבל רגע, לפני כן, לפני שאתה ממשיך, אתה מדבר לכל גיל. זה
כל
לא
גיל.
משנה. גם עם צעירים שומעים, גם עם הילדים.
כולם.
כולם, כולם, זה מתייחס, וגם למבוגרים שבינינו.
כולם.
כולם.
כולם, כמובן שהפעילות הגופנית חייבת להיות מותאמת
גיל.
לגיל הביולוגי ולמצב הרפואי. אוקיי? כך שככל שאנחנו מתבגרים ואו יש גורמי סיכון, רצוי להתייעץ עם גורם מומחה, פיזיולוג מאמץ, פיזיותרפיסט, רופא ספורט וכו'.
כן.
אז פעילות גופנית, פעילות אירובית, פעילות כנגד התנגדות, בגיל המבוגר רצוי לתרגל גם שיווי משקל כדי למנוע נפילות ולשמור על טווח תנועה, תרגילי גמישות. לא ניכנס פה לכמה דקות בשבוע וכולי, כי לא נגמור עם זה. אגב, הכל כתוב באתר של משרד הבריאות וכולי. פעילות גופנית זו הרגל הראשונה. ונעמי, כמה אחוז מאוכלוסיית מדינת ישראל עומד בהמלצות הבינלאומיות לפעילות גופנית? בערך 25-30%. 70% מהאוכלוסייה המערבית ובתוכה מדינת ישראל לא עומדים בהמלצות המינימום לפעילות גופנית, למרות שפעילות גופנית, את יודעת, בארווארד עשו מחקר שנקרא אלומני סטאדי, מחקר של הפורשים לאורך הרבה שנים מלווים אותם, ועשו חישוב יפה. כל שעת פעילות גופנית מעריכה את תוחלת החיים שלנו בין שעתיים לשלוש שעות.
כל שעה כן. נותנת לנו מעריכה... עוד שעתיים חיים.
יותר. בין שעתיים לשלוש שעות, יותר קרוב לשלוש שעות. זאת אומרת שמי שמתחיל לעשות פעילות גופנית בגיל צעיר מאוד, יכול להעריך את חייה בחמש, שש שנים, וגם אם מאוחר יותר. ותזכרי, זה מעריך חיים שלא לדבר על אחת תוחלת הבריאות שלנו. אוקיי.
לא רק נותן חיים
לשנים. לחיים וחיים לשנים.
חיים לשנים.
אז הרגל האחת היא פעילות גופנית, צריך לעשות כמעט יומיומית, ואין סיבה שלא. פחות סדרת נטפליקס, רבע שעה, חצי שעה ביום, אפשרי. הסוגיה השנייה זה תזונה. תזונה. תזונה, התזונה, העודף תזונה וסוג המזון שאנחנו אוכלים בחברה המערבית, המזון המהיר, האולטרה מעובד.
המתועס.
המתועס, וגם האכילה המוגזמת, הם גורמי סיכון להשמנה שהיא מחלה, השמנה מחלתית, לסרטן, לסוכרת, למחלות מטבוליות, מחלות כלי דם וכיוצא בזה. יש לזה סיבה שאנחנו אוכלים הרבה ושאנחנו משמינים, כי אבולוציונית התפתחנו לאכול כי היינו בחוסר. אבל עכשיו אנחנו לא בחוסר וקשה לנו להתגבר על הרעב הזה.
ועל השפע.
ועל השפע. יש כלל מאוד מעניין בפסיכולוגיה, שככל שיש לנו יותר שפע וגיוון, שימי לב, אנחנו מרגישים יותר תחושת חוסר. למה? כי אנחנו צריכים לנצל את הכל. ויש על זה מחקרים מאוד מעניינים, שנותנים לאנשים משהו שהוא מונוטוני, או טעם אחד וכולי, הם אוכלים פחות, מאשר כשיש לך הרבה אפשרויות. התפריטים במסעדות...
כשהבופה פתוח לפנינו,
תמיד אוכלים יותר.
מהכל.
אז צריך לפתח פה מודעות, לא קל. לא קל בחברת השפע. יש אמירה מאוד מעניינת, too much of a good thing, כן? יותר מדי מהטוב. אז פעילות גופנית, תזונה בריאה, פחות, גיוון בתזונה, בעיקר מהצומח, זה לא אומר שאנחנו חייבים להיות צמחונים, אפשר, ולאכול פחות פעמים ביום, ובשעות היום, נועדנו לאכול בשעות, החל משעות הבוקר המאוחרות, צהריים, אחר הצהריים, לחלק את זה לשתיים עד שלוש ארוחות מלאות, שכוללות חלבון, פחמימה, כמובן, פחמימות זה גם ירקות וכולי, ובשעות הערב המוקדמות, להפסיק לאכול עד למחרת בבוקר. קוראים לזה 8-16, קוראים לזה 12-12, לא חשוב. לקראת הלילה אנחנו צריכים להיות בצום, וגם לא לאכול בין הארוחות. מדי פעם, אגב, אפשר קצת להאריך את הצום הזה, אני פותח סוגריים, לא כולם יכולים להימנע מלאכול בערב. ספורטאים, חולי סוכרת, אנשים שמטופלים בתרופות, גם כאן, שימו לב, לא הכל מתאים לכולם, זה עיקרון. תזונה פחות, יותר בריא.
אז שוב אני חוזרת לרמב״ם, בבוקר תאכל כעשיר, ובערב תאכל כעני. זאת אומרת, בבוקר יותר, ככל שאנחנו מגיעים לשעת הערב, להפחית.
כן, אז מה שהרמב״ם לא ידע, זה יש לנו כל מיני טיפוסים. יש אנשים שטיפוסי לום, טיפוסי לילה, יש אנשים שעובדים בערב, יש אנשים שעובדים בבוקר. אז העיקרון הוא נכון, בעיקרון נועדנו לאכול יותר בשעות הבוקר, פחות בשעות הערב. רצוי להגיע לשינה בצום, ואגב, צום לא מתחיל עם סיום האכילה, צום מתחיל אחרי שהאוכל מתעכל ונספג, וזה לוקח 3-5 שעות. כלומר, רצוי שהייתי אומר משעה 5-6 פלוס מינוס בערב, זה תהיה ארוחה האחרונה שלנו.
אבל אתה מדבר על מזון, לא על שתייה, נכון?
לא, ודאי.
שתייה... וכדאי לסייג את זה, כי מים זה...
מים, אין צום ממים. צום ממים הוא לא בריא, לשתות, בהחלט, אדם שלא עושה פעילות גופנית סביב השני ליטר ביום, 8-10 כוסות מים, אנשים שנמצאים בחום, פעילות גופנית צריך להתאים להם את זה. מה שכן אני אומר, לאנשים שיש להם שלפוחית רגיזה, אנשים מבוגרים שאנחנו רוצים שישנו שנת לילה רציפה, רצוי להפסיק לשתות משהו כמו שעתיים, שעה וחצי לפני השינה, כדי לא ללכת לישון עם שלפוחית מלאה. אז פעילות גופנית, תזונה, שתייה, מאוד חשוב בתוך התזונה. שינה. נעמי, שינה זה נושא שהעיסוק בו הוא מאוד מאוד מנומנם.
נכון.
מאוד מנומנם.
ודווקא בגיל השלישי אנשים מדווחים, והרביעי והחמישי, שהם לא ישנים מספיק, והם לא מסוגלים לישון טוב.
נכון. אז בגיל השלישי המצב מחמיר, אבל מסתבר שקרוב ל-50% מאוכלוסיית מדינת ישראל לא ישנים מספיק. ישנים פחות משבע שעות. אז גם פה אפשר לדון על זה, יש אנשים שהם קצרי שינה וארוכי שינה, ויש טיפוסי לילה ויש טיפוסי יום, אפשר לעשות את זה לתוכנית שלמה, אבל אנחנו רואים שרבים מהאוכלוסייה לא ישנים מספיק שעות, לא ישנים מספיק טוב, כי שוב, אנחנו, אני אוהב לדבר על זה, אנחנו לא חיים, נעמי, לפי הוראות היצרן שלנו. אנחנו עסוקים מדי, המצאנו את האור, אנחנו אמורים, מה זה חצות?
חצות הלילה, זאת אומרת, זה
מחצית,
שעה כן, מחצית היום.
כן, אנחנו רק הולכים לישון בחצות רובנו, בעוד שמבחינה אבולוציונית, ביולוגית,
כשמחשיך היינו צריכים
ללכת לישון. בדיוק, חצות ומחצית הלילה, כלומר, אנחנו בחסך, רבים מאיתנו בחסך שינה כרוני, ואנחנו חושבים שזה בסדר, כי עברנו תהליך שאני קורא לו איפוס הבסיס. איפסנו את הבסיס שלנו, אנחנו בחסך שינה, אבל מרגישים שאנחנו בסדר. אז שינה חייבת להיות שינת לילה, בין 7-9 שעות עבור רוב האנשים, ולדאוג ומי שלא, אנחנו לא נספיק לדבר הרבה על שינה, אבל תיכנסו לאינטרנט ותחפשו, א', מאמרים שלי, ב', היגיינת שינה. איך הולכים לישון בצורה יותר נכונה, לפני שנתחיל לחפש תרופות וייעוצים, חושך, פחות מסכים, פחות רעש, טמפרטורה קרירה, מיטה נוחה, קרית נוחה, זוגיות וכולי. השינה, חייבים לקדש את השינה. לא, שינה זה לא משהו שעובר מהבוקר, שינה היא מרכיב מאוד חשוב בחיינו. ואנשים שלא ישנים טוב, אנא, לכו,
תטפלו
בזה. באוכלוסייה המבוגרת, מדובר על אנשים שלא ישנים טוב לעתים בגלל כאב, תרופות, סטרס וכולי, אז שם לא צריך לטפל בשינה, צריך לטפל במה שמפריע לשינה. ואגב, האמירה שאנשים מבוגרים צריכים לישון פחות מצעירים, היא לא נכונה.
הם עדיין זקוקים לשבע שעות.
הם קצת, הדפוס של השינה שלהם משתנה קצת במהלך היום, אבל עדיין הם צריכים לישון טוב. חסך שינה פוגע בזיכרון, פוגע במצב רוח, ולא פעם אנחנו פוגשים אנשים זקנים שהם מבולבלים, שהם לא זוכרים, חלק מזה עלונים בוא מזה, אגב, יכול להיות שזה נובע מזה שהם לא שומעים בכלל, שגם את זה צריך לזכור, נכון, צריך לפעול בשמיע, חלק מזה נובע מזה שהם אולי לא ישנים טוב, כי זה פוגע בקוגניציה שלהם. אז פעילות גופנית, תזונה ושינה, הרגל הרביעית, נעמי, קהילה, חיי חברה, חברות, זוגיות, זה מעריך חיים. אנשים שיש להם חיי חברה טובים יותר, קהילה טובה יותר, תמיכה חברתית טובה יותר, הם בריאים יותר. זוכרת את הגדרה של בריאות? גוף, נפש וחברה. ואת יודעת, דוגמה מצוינת.
קורונה.
דוגמה מצקורונה, ודוגמה מצקורונה עשו הפוך.
נכון.
קלו את האנשים המבוגרים בבית.
ראינו כמה שזה הורג את האדם.
נורא.
זה פשוט היה נורא.
ואת יודעת שדתיים בישראל, שהם לרוב עניים יותר, לרוב הם זוכים לשירותי רפואה פחות טובים, יש להם יותר ילדים, יש להם בחולים פחות טוב, הם חיים יותר במספר שנים מהחילונים, בזכות הפעילה, גם האמונה עוזרת.
נכון.
החלק הרוחני, על למצוא משמעות לחיים, כן, נותנת הרבה מאוד, והקהילה, האמונה, נותנת המון כוח, ואנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, ואנחנו רואים שאנשים מאמינים שיש להם, וזה יכולים להאמין בכל מיני דברים.
כן, זה לא חייב להיות בדת, אבל זה יכול להיות.
אנשים מאמינים שיש להם, שהם מאמינים שיש משהו חזק מהם,
נכון.
שזה גם לפעמים הקהילה, הם בריאים יותר. מה שעוטף את כל הדבר הזה? זה הספר הראשון שלי, שאני קורא לו בריאות מחוץ לאזור הנוחות, שהוא קשור קצת לדברים האלה.
אתה יכול גם להראות אותו?
כן, זה ספר הראשון, שבאמת הוא קצת כמעט רב מחר כבר, בריאות מחוץ לאזור הנוחות, מדע אורמזיס. אורמזיס זה סטרס בריא. זה סטרס בריא.
סטרס בריא, אצלך שמעתי את זה בפעם הראשונה, סטרס בריא. לא שמעתי את זה מאף אחד. בוא תסביר לנו מה זה סטרס בריא.
סטרס נתפס באוכלוסייה שלנו כמשהו נורא שלילי.
שלילי.
אני בסטרס, סטרס הורג, סטרס מביא מחלות. זה נכון כשמדובר על סטרס מאוד קשה ואו סטרס כרוני. סטרס כרוני זה אנשים שחיים בסביבה שהיא סביבה רעילה. מקום עבודה, מלחמות, מוקים, זוגיות לא טובה, לשעות בכבישים שעות כל יום ולהתרגז כל הזמן.
כל מה שכולנו עוברים פה.
והיום אנחנו, היום אנחנו כולנו נמצאים בסטרס כרוני, בטרגדיה הנוראית שאנחנו נמצאים בה בחודשים האחרונים, שזה לא מוסיף לאף אחד בריאות, אבל מה זה סטרס בריא? סטרס בריא הוא סטרס שהוא סטרס במידה, כן? שלרוב אנחנו בוחרים אפילו להיחשף אליו, ושניתן להתאושש ממנו. פעילות גופנית היא סטרס בריא, אוקיי? היום אנחנו מדברים על אמבטיות קרח, סאונה, תאי לחץ. חלק מהדברים האלה מחייבים עדיין מחקר, צום לסירוגין. שימי לב שזה לסירוגין. אנחנו נחשפים לתא לחץ לסירוגין, לפעילות גופנית. כלומר, יש לנו לחץ, סטרס, שהוא מתון עד בינוני, הוא לא מזיק לנו.
הוא מאיים את הגוף,
הוא מאיים על תאי הגוף שלנו,
מאתגר אותם.
ואז הוא מגייס, את זוכרת שדיברתי על הרזרבה ועל גיוס חיילים ואימון, הוא מגייס את מנגנוני ההגנה שלנו, ושומר עלינו חסינים יותר. ונעמי, אבולוציונית, כשאני מנתח את גוף האדם אמור להיקלע לאתגרים גופניים ומנטליים לאורך חייו, וזה שומר על הרזרבות שלהם. כאשר הסטרס הזה נמתח מדי, הוא הופך להיות כבר סטרס רעיל, סטרס כרוני ומזיק. הקושי פה הוא להתאים לכל אחד את מידת הסטרס שלי בדיוק. ולכן גם פה צריך לשים לב לאיך אתה מרגיש, איך אתה מגיע. אגב, גם דיבור בפני קהל, למידה לנגן על גיטרה, למידה של ריקוד חדש, היא סטרס בריא, כי סטרס קוגניטיבי. ואנחנו יודעים היום במדע, מה שנקרא brain plasticity, איך נשמור על מוח יותר בריא ופעיל לאורך הזמן, צריך לאתגר את המוח, ללמוד תנועה, ללמוד נגינה, ללמוד שפה, ללמוד משהו. אז הנה לנו בעצם ארבע רגליים שמעליהם מרחף הנושא של סטרס בריא, מדע הורמזיס, שהם כולם, אגב, מאוד טבעיים לנו, הם די פשוטים לביצוע.
פשוטים
רק לחלוטין. רק צריך לעשות שיפט קטן בחיים שלנו, וסוף סוף להתחיל לטפל במכשיר הכי חשוב בחיינו, שזה הגוף שלנו.
זה כל כך פשוט, זה כל כך נגיש, אבל כל כך רחוק מהרבה מאוד אנשים, ואני שומעת את הדברים שלך, ואני אומרת, המחשבים כאן, אתה יודע, הגוף שלנו כמו מחשב, פשוט לפעמים לעשות את האנטר הזה, לחבות ולהדליק, ולתת לו כוח.
כן.
זה כל כך פשוט, אבל כל כך חכם.
נכון, נכון. קצת לשנות את סדרי העדיפויות בחיינו, לטובתנו.
תשמע, אני מאמינה שהמאזינים והמאזינות שלי קיבלו הרבה מאוד היום. מה הכי חשוב לך להגיד ככה, איזה מסר לסיום? אתה יודע, אנחנו כבר, לא נשאר לנו הרבה, אבל איזה מסר היית רוצה שיקחו מהשיח הזה?
יש לי הרבה מה לומר, את יודעת.
אני יודעת, אני יכולים לשבת כאן שעות על גבי שעות.
כן, יש לי הרבה מה לומר, אבל אם אני אתרכז בתחום, במסגרת שבה דיברנו, המסר שלי שאני חושב, אני יודע שאנשים יכולים לחיות בריא יותר, לחיות יותר שנים, ויש ביכולתנו לעשות את זה, וזה לא קשה. כבר לא דיברנו על מה לא לעשות, כן? כלומר, למשל, לא לעשן.
אז רגע, זה חשוב. יש לי את כמה
אוקיי,
דקות
האלה. כי אני דיברתי על מה לעשות, נכון, אבל בתוך המה לא לעשות.
אנחנו חייבים לדבר
יש,
גם על זה.
יש לנו את הסטרס הבריא, אבל יש לנו גם גורמי סטרס שמזיקים לנו. למשל, אישון. זה כאילו מובנה. את יודעת שאישון זה, אחד, זה ההתנהגות, זה התנהגות שאנחנו בוחרים בה מרצון, והיא בעצם ההתנהגות שהכי הרבה מקצרת חיים. כלומר, זה קצת לא נתפס בעיניי, איך אנחנו באופן מכוון,
איך אדם בוחר להזיק סיגריה,
מרעיל את עצמו ברעל שהוא מקצר את חייו. עכשיו, נכון, אני מבין את כל הנושא של ההתמכרות, ואני מבין את ההרגלים האלה וכולי, אבל זה באמת תופעה מאוד מאוד מוזרה, כן? שמכניסים רעל מזיק לחיים, אז גם מזה להימנע. כלומר, אדם שבאופן מובנה יודע שהוא מכניס רעל מזיק לחייו, אגב, זה יכול להיות גם סביבת עבודה שהיא לא טובה לנו, סביבת מגורים שהיא לא טובה לנו וכולי, לנסות כמיטב יכולתנו להימנע מגורמים מזיקים ולאמץ לעצמנו הרגלים שמועילים לנו. ואת יודעת מה? אני חושב שכל אדם בר דעת יודע מה טוב עבורו ויודע מה לא טוב עבורו, רק צריך לפעמים לתת קצת עבודה ולהשקיע, כי זה להשקיע במשהו חשוב, זה להשקיע ביכולת שלנו בסוף להזדקן בריא יותר, לשמר משמעות בחיים, וגם לטייל עם הנינים שלנו, בגילאים המבוגרים.
שנגיע לשם, נכון? הלוואי.
ואפשר.
אפשר, אפשר. תודה רבה לך, שהגעת לכאן, לאולפני רדיו סול, ופתחת בפנינו באמת עולם מופלא, של בריאות ושל אריכות ימים. מאזינים ומאזינות יקרים, הגענו לסיומה של תוכנית מרתקת עם פרופסור יובל חלד. פרופסור חלד, באמת תודה רבה על שהקדשת מזמנך, זה לא פשוט ככה בעיסוקים שלך. השיחה שלנו הייתה מאירת עיניים, מעוררת מחשבה. למדנו על התפתחות מרגשת בתחום מדע אריכות הימים והחיים, ועל האפשרויות המסתמנות להערכת תוחלת החיים והבריאות שלנו. על הדרכים הפשוטות ביותר שאפשר לעשות כל אחת ואחד מאיתנו, לא מחר, כבר היום, כדי לשפר את איכות חיינו. אני מקווה מאוד, אני מאמינה שהשיחה שלנו נתנה לכם כלים ותובנות לגבי תהליך ההזדקנות. מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים להמשיך וללמוד על הנושא הזה, אני ממליצה לכם באמת על הספר של פרופסור חלד, עד 120 עם סימן שאלה. רגע, רגע.
עד מתי? רק עד 120.
עד מתי? רק עד 120. כדאי ורצוי לכם, אני ממליצה. בנימה אישית, מאזינות ומאזינים, את עונת השידורים הזאת התחלנו בתקופה מאתגרת מאוד. השביעי לאוקטובר טלטל מדינה שלמה, ואותי גם, כמו כולם. כשהלב היה שבור והנפש פצועה, החלטתי כי כל מה שאנחנו זקוקים לו, זו בריחה מהחדשות הקשות ותוכנית שתיתן כוח ותקווה. יחד איתכם, מאזינות ומאזינים, מצאנו את הכוח להמשיך, להתחזק ולהאמין בעתיד טוב יותר. כל תוכנית הייתה נר קטן של תקווה. כל אורח היה קרן אור בחשיכה. ואתם, מאזינים יקרים, הייתם השותפים שלי למסע הזה. בזכותכם ובשבילכם, המשכתי כל שבוע להשמיע קול של אופטימיות וחוסן. אני יוצאת לפגרה. עם הלב מלא הכרת תודה על הזכות לשדר, על האמון שנתתם בי ועל הכוח שהענקתם לי להמשיך. כשנחזור לאחר הפגרה, נמשיך יחד במסע הזה, נפגוש אנשים חדשים, נשמע סיפורים מעוררי השראה ונגלה יחד פינות חדשות של תקווה ושמחה בחיינו. לסיום, חשוב לי מאוד לשלוח מכאן, מאולפני רדיו סול, ברכות להגנת חיילי צהל, להחלמת הפצועים, ותפילה מכל הלב לשובם של החטופות והחטופים שלנו. הלוואי ישובו כולם במהרה, לא מחר, עוד היום. ועוד תודה למר שוקי אברהם, שהוא הרוח והבעלים מאחורי תחנת הרדיו המדהימה שלנו כאן, רדיו סול, והוא זה שמאפשר שהתוכנית וכל מה שאתם רואים כאן יצא לאוויר העולם. ותודה אחרונה, לאחד שלי, משה חייקה, שמלווה אותי, והוא הכוח, והוא הרוח שלי. זכרו תמיד, מאזינות ומאזינים, הזמן שלנו הוא זהב, ביחד אנחנו חזקים. נסיים עם שיר שהוא השיר הנושא של התוכנית שלי. אני נעמי חייקה, להתראות בקרוב, ותודה שהייתם איתי בזמן זהב. להתראות.
יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות או גזרה, לא ישנו.
שיש לי להגיד אני עוד אצרח אפילו בירח ישמעו מי שיגיד לו כך אותו לא אשכח יבוא
עבדה הדרך הברוכה עבדה